בתאריך ב' בטבת התשפג, 26 בדצמבר 2022, נערך כנס החוג למקרא של אוניברסיטת חיפה במרכז חדרים, בית לתרבות יהודית ישראלית. תרחתי, עמלתי והקלטתי את הרצאות הכנס לטובתכם ולטובתכן. ההרצאה השביעית היא של דוקטור גד ברנע, רעת תחת טובה, בסוגריים בראשית מדלת 4, הכתובות המלכותיות בקברו של דריווש הראשון בקומרן ובמחוז את סיפורי יוסף.
טוב, אז שלום לכולם. אני בהרצאה הזאת רציתי יותר להתרכז, ידעתי שאנחנו נדבר הרבה על המקרא, רציתי יותר להתרכז על פרס, על המקורות הפרסיים עצמם, מקורות ספרותיים פרסיים, שככל הנראה, ואני אדבר על זה, הכירו היטב גם ביהודה הקטנה. אז קודם כל אני רוצה להתעסק רק בבניין של מחוזת של יוסף, סיפורי יוסף. אני רוצה להתרכז בכמה היבטים, אפשר להתרכז כמובן בהרבה, ואני יודע שיתעסקו בזה גם מיד אחריי. ספציפית על עניין סיפורי חצר, ז'אנר ספציפי של סיפורי החצר, שהיה מאוד מאוד פופולרי בתקופה האחמנית. ומוטיב שני החלומות, או מעבר לזה, החלום שבאמת שמתגשם, החלום שבו אלוהים מנסה להראות לאדם שמקבל את החלום, שבחר לקבל את החלום, את אשר הוא עושה. אז לרוב זה בז'אנר הזה זה מתבטא בשני חלומות שאחד מאשש את השני, ולפעמים זה נאמר בפרש, ולפעמים שניהם. אז כל החלומות בסיפור יוסף מתרחשים בהקשר של חצר מלך, או בצורה ברורה, או בצורה משתמעת. דרך אגב, מוטיב שני החלומות מוכר גם כבר עוד מהרודוטוס, גם בקונטקסט פרסי, במובן שבסיפור של קמבוזי. עכשיו, יוסף, האחים שלו, בני משפחתו, משתחווים לו, והם אומרים לו לפירוש, המלוך תמלוך עלינו, אם אשור תמשול בנו. זאת אומרת, הקונספט הוא, הקונטקסט, בין אם זה כמובן לא ממש בחצר מלך, אבל הקונטקסט הוא קונטקסט של מלוכה. אחר כך עוברים לשלב, מסיפור שמתרחש ביהודה הקטנה, עוברים לסריסי פרעה, לשרים הקרובים אליו, ושם יש עוד פעם שני חלומות שמתפרשים בצורה שונה, אבל בסופו של דבר הם מתקיימים, והדין הוא לחיים או למוות. ואחרי זה מגיעים לראש הפירמידה, ליטרלי, פרעה. אוקיי, בו הוא מספר, נגלים אליו שני חלומות שמדברים על אותו אירוע, על שבע שנות רעב, שבע שנות שפע, או להפך. וביום יוסף אל פרעה, חלום פרעה אחד הוא, את אשר האלוהים עושה, הגיד לפרעה. את הקונספט הזה שיש שני חלומות שמאששים אחד את השני, וזה מה שהאלוהים רוצה, אנחנו רואים את זה גם במקורות אחרים מהתקופה הפרסית. עכשיו, עוד דבר חשוב, האל מתקשר עם המלך פרעה ולא עם יוסף. בסיפור יוסף אין קשר לעומת סיפורי אבות, אין ליוסף קשר ישיר עם האל כדי שיגיד לו את מה שהוא רוצה לעשות. אז כאמור, בכל אחד מהמקרים החלום הכפול, או החלום שקיבל אישור, מתגשם בעצם לפי הסיפור, והסריסים נידונים לפי פתרון חלומם, שבע שנות הרעב והשובע אכן מתרחשות, פחות או יותר, אפשר להתווכח על שנות הרעב, האם זה באמת שבע שנים. יוסף עצמו נעשה כפרעה בעיני אחיו, והיגש אליו יהודה ויאמר, בי אדוני ידבר נעבדך דבר באוזני אדוני, ואל יחר אבך בעבדך כי כמוך כפרעה. אתה כמו פרעה, אתה שווה ערך לפרעה, זאת אומרת, ההשתחוות הזאת שהוא חלם אליה מתגשם. ורגע הקתרזיס בסיפור הזה מגיע כאשר רגע של ההיפוך, כאשר יוסף או המשרת שלו, או אשר על ביתו, אומר להם, למה שילמתם רעה תחת טובה? שזה קונספט שאני הולך לראות שהוא מרכזי באתיקה האחמנית. עכשיו נעבור לפרס. נקשי רוסטם זה בעצם מצבור של גברים בדרום מערב איראן. אני הולך לדבר על אחת מהכתובות, יש שתי כתובות בקבר של דריווש. יש שם חמישה קברים, אבל אנחנו מדברים על דריווש הראשון. ושם הוא בעצם, זו הכתובת האחרונה שבה הוא מציג את האתיקה שלו. אל גדול לחורא מזדה שיצר את הדבר המעולה הזה הנראה. דרך אגב, 75% מהכתובות המלכותיות הפרסיות מתחילות בסיפור בריאה מקוצר. אבל אז הבריאה היא מאוד מאוד משמעותית בפרופגנדה הפרסית. אז שוב, אל גדול לחורא מזדה שיצר את הדבר המעולה הזה הנראה, שיצר עושר לאדם שהשרה חוכמה וכוח על המלך דריווש. אמר המלך, או אומר המלך דריווש, בחסדי החורא מזדה כך אני, אני ידיד של הצדק, שלי הצדק איני ידיד. אין זה רצוני של החלש יגרם עוול על ידי החזק, וגם אין זה רצוני של החזק יגרם עוול על ידי החלש. הצדק, זה רצוני. לאיש שהוא חסיד השקר אינני ידיד, אני לא חם נזק, דברים אשר מתפתחים בכעס שלי, בהם אני שולט היטב על ידי כוח החשיבה שלי, קצת אף על עצמו. אני שולט לחלוטין על הדחפים שדרך, זה עוד כלום, ואחר כך מדבר על איזה גיבור חי הוא, וכמה שהוא זורק רחוק את החניתות. האיש הנאמן, לפי נאמנותו אני מתגמל אותו. מי שמזיק לפי הנזק אני מעניש אותו. אין זה רצוני שהאדם יזיק, ואף אין זה רצוני שאם יעשה נזק הוא לא יענש. מה שאדם אומר נגד אדם, דבר זה אינו משכנע אותי עד שאני שומע את הצהרת השבועה של שניהם. מה שאדם עושה או מבצע לפי יכולתו, בזה אני מסתפק, וזה רצוני, אני מרוצה ואני נותן הרבה לאלו שנאמנים. זה סיכום של האתיקה של דריווש הראשון רוצה להציג, שזה הבסיס שלפי הוא שולט. תונקי רוסטן זה טקסט פרופגנדה כמובן, הוא מציג את משנתו האתית, המלך אינו נושא פנים, הוא גומל לכל אדם לפי מעשיו, הוא רודף צדק, הוא מגלם בעצמו מידות נעלות של איפוק, שליטה עצמית, רציונליות, בדיקת עובדות וגם כמובן כל מיני יכולות מלחמתיות. כתובת ביסטון, שזה מהצד השני, עכשיו נקשי רוסטן זה הקבר שלו, כתובת ביסטון זה הכתובת המוקדמת ביותר של היבש הראשון, הוא נוצרה על ידה ב-520-519 לפני הספירה, היא כתובת בשלוש שפות, דרך אגב הכתובת הראשונה בהיסטוריה בשלוש שפות, היא מציגה את סיפור עלייתו לשלטון, והיא מכילה טקסטים פסבדו-היסטוריים, חלקם הקטן על ההיסטוריים, דתיים אתיים, דברי חוכמה ופילוסופיה וכו'. לפי רודיגר שמיט, זה המסמך החשוב ביותר של המזרח התיכון, ואפשר להתווכח על זה, אבל זה לא רחוק מהאמת. החלק האתי בכתובת ביסטון קשור ומקדים למקבילו בנקשי רוסטן, ואנחנו נראה שככה זה גם מתקבל בהמשך. דריווש הראשון אומר שהוא שלח את הכתובת הזו לכל מקום בין המחוזות, לכל המחוזות ברחבי האימפריה הפרסית, ואנשים כולם היו רוצים מהסיפור הזה. זאת אומרת, הפרופגנדה שלו, לטענתו כמובן, וחלק מהפרופגנדה, הפרופגנדה שלו התקבלה בצורה טובה בכל רחבי האימפריה, ידעו, הכירו את הסיפור הזה וקיבלו אותו יפה. ואנחנו רואים שזה באמת סוג של ורט ליטרטיום. אנחנו מוצאים באמת עותק של בהיסטון ובעצם איזושהי החלאה בין בהיסטון ונקשי רוסטן באלפנטין. ואז הגרסה של כתובת בהיסטון באלפנטין כוללת 10 שורות מכתובת הקבר של דריווש הראשון, נקשי רוסטן. ואני מצטט פה את פורטן, מה שהוא אומר כשהוא הוציא לאור את הטקסט הזה, הוא אומר שילוב הקטע הלימודי מתוך הקבר של דריווש, מתוך נקשי רוסטן, בתוך הסיכום של כתובת בהיסטון מרמז על מגמה חינוכית שבהפצת הטקסט המורכב. אפשר שנהגו לקרוא את הטקסט לרגל אירוע ציבורי כלשהו. התאריך המוקדם ביותר בדוח לזיכרון שארגב המילה, זה מילה בשימוש אישי, שנת 417, עשוי לסייע להשערה שהעתק החדש נעשה לכבוד מלות 100 שנה לניצחונות הגדולים של דריווש הראשון. צריך להדגיש שזה כמובן נעשה תחת דריווש השני. דריווש השני, בהרבה מובנים, הלך בנעליים, הלך בעקבות דריווש הראשון. כקודמו כך הוא נאלץ להתמודד עם סדרה של מרידות בשנות מלכותו הראשונות, וסיפור ניצחונותיו של דרבש הראשון, המורדים עשויה לשמש מופת לדרבש השני. אוקיי, עכשיו, מה ההחלה, איך ההחלה הזאת נראית בין בייסון ונקשי רוסטם? בבייסון אנחנו קוראים, המלך דרבש אומר, אתה אשר תהיה מלך החווי, הגן על עצמך בנחישות מפני שקרים. הענישו היטב את השקרנים. אם כך, תחשוב שהמדינה שלי תהיה בטוחה. כדי להגן על המלכות, כדי להגן על המדינה, צריך להגן מפני השקר והשקרנים. הגרסה ביב אומרת, מי אתה המלך שתהיה אחריי? מכזבים רבים יזהר. זה מאוד פרגמנטרי, אז כזב, כוזב, שיחזב, משהו. ואז יש, הודע איך אתה עשוי, תראה איך, ממה, מאיזה חומר אתה עשוי בתור מלך, מה טבעך, איך הליכותיך, ומשהו באוזנך יאמר, שמע את אשר הוא אומר בגלוי, וכו'. ובסוף כמובן יש את הברכה של החור המסדה, הוא יאהב אותך וירבה את זרעך וכו'. ויש פה באמת את הסוג של החלאה בין בייסון ונקשי רוסטם, שמתחכז בצד האתי של דרבש הראשון רצה, ללמד את האנשים במלאכה שלו. עוד טקסט שנמצא ביב בין היהודאים, זאת אומרת בין המסמכים שנמצאו בקרב היהודאים ביב, זה ספר החיכר החכם, או איזשהו עותק של זה, עותק הכי מודם שאנחנו מכירים, והוא מכיל רובד סיפורי ומקבץ משלים, אני לא אכנס לסיפור הזה עכשיו, אבל החיכר בקצרה מוצג כדמות חשובה בחצר המלכים סנחריב והסרחדון, והוא מאמץ את האחיין שלו נדין שבוגד בו ומעליל אליו, אבל מאוחר יותר החיכר מוצדק ומקבל את את הצידוק למעשה. סיפור זה מתאים מאוד לתפיסת העולם האחמדית, כפי שזאת מתבטאת בכתובות. נאמנות מוחלטת למלך. בתאודיציה, הרעיון שהאל תמיד מצדיק את נאמניו בסופו של דבר, למרות שאדם לא יכול בהכרח להבין את ההיגיון שמנחה את האל. הרע נענש, והשקר בסופו שהתגלה. זה גם, אנחנו רואים את אותה תפיסת עולם אחרינית גם בסיפור אחריקה. אני לא אומר שהסיפור הזה בהכרח נוצר בתקופה האחרינית, אבל הוא בהחלט מתאים מאוד לתקופה האחרינית, ואין ספק שהשלטון לא התנגד לכך שהוא יופץ ברחבי המלאכה. עכשיו פה אנחנו מגיעים לקומראן, 4550, זאת מגילה שאני שחזרתי, משחזר עכשיו לקראת פרסום. זו מגילת אור קטנה, 7 סנטימטרים, אורך של 1.15 מטר, שהיא מכילה אגדה שעד היום לא הכרנו, אגדה אחמינית, אגדה פרסית, והיא בעצם סוג של מדרש אגדה על כתובת בייסון, או על הפסקה הספציפית הזאת שראינו ביב מכתובת בייסון, או ההחלאה הזאת בין בייסון ונקשי רוסטם. המגילה הזאת נקראה בטעות פרוטו-אסתר בגלל ההקשרים האלה, שראינו את השם חש-רש ואת הדברים כאלה, אבל אין לה שום קשר לאסתר. והשחזור שלי מראה שהמגילה בעצם מכילה סיפור קלאסי של תאודיציה, ושמענו השיפוט האלוהי הזה, אצל החכר, אצל דניאל, אצל אסתר ואצל יוסף. מה שקורה שם, יש המגילה מתחילה עם פרפרזה של, ואני מראה שזו פרפרזה של גרסת שנמצאה בבייב מכתובת בייסון, זאת אומרת של ההחלאה הזאת בין בייסון ונקשי רוסטם, ומתחילה עם הפרפרזה הזאת, ומיד אחרי שהפרפרזה הזאת מסתיימת, מגיעים למוטיב של שני חזיונות. ושני החזיונות האלה מתגשמים, המלך מאמת, שני החזיונות האלה מדברים על מישהו שהוא שקרן ובוגד, ומישהו קושר נגד המלך, והמלך מאמת את האיש הרע הזה, בגוק שקוראים לו בגושי, עם החזיונות האלה, ויש שם רגע הקתרזיס המדהים שכתוב, ונפלה אליו אימת בית הסופר. משהו מאוד, מאוד יפה, מאוד חזק, אימת בית הסופר נפלה אליו, ומאותו רגע עוברים לשבחים על גיבור הסיפור שנקרא בקסאו. אז יש פה באמת את כל האלמנטים, הנאמנות למלך, התאודיסאה, שני החזיונות שמאשרים אחד את השני, שבאמת גם מתקשנים, מוזכרת גם במגילה הזאת, נקרא האל העליון שהוא שליט על כל הארץ וכו'. עכשיו, אנחנו פה רואים שגם באלפנטים וגם בקומראן, טקסטים, פרפרזות או איזושהי הבנה או זיכרון אפילו של בהיסטון, אם נקשיבו סתם או לא, אבל של הכתובות המלכותיות, היה נפוץ בוודאי בקרב היהודים. אם אנחנו רואים את זה אפילו בקומראן, שזה בהחלט הרבה יותר מאוחר, המסמך הזה, לפחות ברמה הפליאוגרפית, מתוארך למאה הראשונה לפני הספירה, הסיפור הוא כמובן הרבה יותר מוקדם, אלה סיפורים שהיו פופולריים בקרב היהודים. עכשיו אני עובר למסמך הרבה יותר מאוחר, מסטלת הרעב, שנקלטה באי סיהל, שממש קרוב לאלפנטין, מול אסואן, והיא מכילה סיפור קרוב מאוד לסיפור של חלומות פרעה ופירושם על ידי יוסף. הטקסט מציג את עצמו כאילו שהוא באירוע משנתו ה-18 של המלך ג'וסר, אבל הטקסט עצמו ברור שהוא נכתב בתקופתו של תלמי החמישי. מדובר בסיפור חצר, וכמו בסיפור יוסף גם מדובר בשבע שנות רעב. האל חנון הוא האל המרכזי כאן שנעתר לפרעה ומבטיח לו לסיים את הרעב. ופרעה מעניק מתנות למקדש חנון והקבלות מצוינות כאן ויעבור קדימה. אז הייתה מסורת של עיבוד כתובות, העיבוד של הכתובת נקשי רוסתם והאגדות שהתפתחו ממנה, שאנחנו רואים הדים גם בתוך מחרוזת סיפורי יוסף. כל הנושאים הקלאסיים של הספרות האימפריאלית האחננית נמצאים בברכז הסיפור, בברכז סיפור יוסף. בסיפור יוסף ופרעה מגלם את רוחו של דריווש, לפי על הצדיק ניתן כגמולו בטוב ולרשע כגמולו ברע. יש חוקרים שמתארחים את שני חלומות יוסף לשכבות עריכה שונות, כמו תומס רומר. אבל אני חושב שכאן אנחנו רואים שזה היה בעצם חלק מז'אנר. שני חלומות שאחד מאשש את השני ומראה שזאת הייתה כוונתו של האל. יש פה ז'אנר שמשתמש בקונספט הזה של שני חלומות ולא צריך לחפש שכבות עריכה שונות בעניין הזה. עם זאת יש כאן גם פולמוס עם הגישה האחרונית. הרבה פעמים אימוץ הוא גם גורר פולמוס. זה לא אימוץ של כל האלמנטים אלא גם פולמוס. הרע יכול לשמש לטוב והטוב יכול לשמש לרע. וזה לא רק נכון לגבי סיפור יוסף. האמת היא, זה אולי אחד האלמנטים המרכזיים בכל ספר בראשית. יש לנו את סיפורי האבות, שהם אבות האומה, אבל הם עושים כמה מהדברים הכי איומים שאפשר לדמיין בספר בראשית. זאת אומרת, בספר בראשית כולו יש גם אימוץ של גישת הטוב והרע והמתח ביניהם, וגם פולמוס עם הגישה הזורואסטרית שלפיה יש טוב ויש רע, והם לא מתהפכים מדי, יש קרב ביניהם. פה הטובים יכולים לעשות רע, והרע יכול להפוך לטוב, וזה הכל תלוי ברצונו של האל. כמו שכתוב פה ממש בסוף ספר בראשית, אתם חשבתם עליי רעה, אלוהים חשבה לטובה למען עשות כיום הזה להחיות עם בעד. אוקיי, ממש לקראת סוף הספר. אז לסיום, אני רואה שאני הרבה לפני הרבה, מה? לא הרבה, אוקיי. אז מעבר לפריחת הז'אנר בתקופה הפרסית, ישנן סיבות פנימיות וחיצוניות להעדפת תאריך מאוחר של נרטיב יוסף. מעבר להקסטות, לחומש פלוס יהושע, אין רמיזות לנרטיב יוסף בתנ״ך, מלבד תהילים כ"ה שנחשב בזמור מאוחר יותר. קופי, נכון. עקרון הצדק מקבל מקום מרכזי בסיפור יוסף לעומת סיפורי האבות, ופרעה מתואר בצורה חיובית. תומס רומר מציע שייתכן מקור הסיפור מגיע מצאצאי קהילת יב, קהילה שככל נראה היה לה, או לחלק מחברי המוצא הצפוני, וגם סיפור החיקר וגם הסתלת הרעב התגלו באי יב או סביבותיה. רומר מתארך את המסורת על יום ההולדת של פרעה לתקופת תלמי, שם קיימת העדות המוקדמת של משתה כזה לפרעה למצרים. אולם הסיפור יכול להיות גם מוצר בפי דיים של מלך חכמני, שם ידוע שחגגו ימי הולדת לפי הרודוטוס, משתה זה מוגש פעם בשנה ביום הולדתו של המלך, השם הפרסי של המשתה הזה הוא טוקטה, שזה בשפה העברית מושלם ביום הזה, ואף יום אחר מושך המלך את ראשו ונותן מתנות לפרסים. תודה רבה.